כמו שיש שם את כל האלף בית, חוץ מאות נון, אבל יש שם את כל האלף בית, למה שרית ממי דרך דעת הבטמנה יעפי, אז אולי עדיף להגיד את מזמור קוף יוטט, ששם יש אלף בית שמונה, כל מילה מופיעה שמונה פעמים, אז למה זה עדיף על זה? אלא משום דכתיב, פותח את ידך ומשביע לכל חרצון, האם דווקא הפסוק הזה שמבטא את עוד מעט נראה מה שהרב יסביר, שמבטא את העובדה שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל הבריאות כולם, על כל החיים, ונותן לכל בעל חי את רצונו, את מזונותיו ואת כל צרכיו, לאימא הלל הגדול. אז למה זה דווקא אשרי? העיקרון הזה קיים בהלל הגדול. הכוונה, מה שאנחנו אומרים בשבת, תדעו להשם כתוב, כאילו לא חסדו, שאחד הדברים שכתובים שם, נותן לחם לכל בשר, כאילו לא חסדו. אז כלול בו גם את המושג הזה, שהשם נותן לחם לכל בשר, שהוא משגיח על כל הבריאות כולם, שיהיה להם את מזונותיהם. אלא משום דעית בתרתי. נכון? כלומר, כל אחד בפני עצמו יש... במזמור קופיות יש את א' ב' שמונה פעמים, ואת המזונות נמצא בהלל הגדול, אבל פה באשרי יש גם וגם, גם א' ב' וגם את ההשגחה של השם. והשילוב של שניהם ביחד הוא זה שנותן את מעלתו של תהילה לדוד.
מה? מה הערך של
א'? אז הרב יסביר את זה עוד מעט. יש על זה מי שירצה בעריכות יותר גדולה בנצח ישראל במערל בפרק י' ג' מסביר על זה בעריכות בעמקות, אבל נראה את ההסבר של הרב קוק פה. אומר הרב, ההכנה שהכין האדם את עצמו אל השלמות האמיתי, כן, אולי הוא מכנה פה את השלמות האמיתית, הרי פה כתוב בין העולם הבא, כאילו משמע שבן אדם אומר אשרי הוא בין העולם הבא, שזה מעלה גדולה, לכן אגב צריך להשלים. כמו שאם אדם לא אמר אשרי, אז הוא צריך להשלים את זה. אם הוא הגיע למנחה ולא הגיע, לא, כבר הציבור כבר התחיל 18, אז אם הוא לא אומר אשרי, הוא צריך להשלים את האשרי אחרי זה. מה שיהיה מעבר לאשרי, שזה הקדמה לפני התפילה, יש עניין באשרי מצד עצמו, לפי הגמרא הזאת. בכל אופן, השלמות האמיתית, הרב אומר פה, זה שלמות האמיתית באופן כללי, לא דווקא בבין העולם הבא, באופן כללי בעולם, איך אדם יזכה לשלמות? תהיה באמצעות שני דברים מהותיים. האחד, שיראה לו אור השכל. מה זה אור השכל? הנובע מהתורה הקדושה, לדעת את קונו. כלומר שאדם, שמותר האדם מן הבהמה זה הדעת שלו, זה החוכמה בינה ודעת שלו, אבל האדם מאיר את שכלו, אבל לא רק מאיר את שכלו במובן של פיתוח השכל בחוכמות הטבע, בהבנת העולם, אלא הנובע מהתורה הקדושה. כלומר, יש פיתוח השכל שנובע מהעובדה שהאדם מעסיק את דעתו ואת חוכמתו בתורה, שהיא מקור המקור האלוקי שבעקבותיו אנחנו מכירים את המחברים את חוכמה ודעת שלנו בשכל האלוקי, מחברים לדעת כל השכל האלוקי, כל החוכמה האלוקית, כל ההבנה האלוקית לגבי איך להסתכל על העולם, איך לבנות את העולם, כמובן שזה גם כולל את המצוות, לדעת את קונו. כלומר שעל ידי שאדם רואה את התורה, על ידי זה הוא לומד את הקדוש ברוך הוא בכל דבר, אם זה בלדעת את הקדוש ברוך הוא במובן של מציאותו, השגחתו בעולם, וגם כל מצווה כל סוגיה וסוגיה, כל מצווה ומצווה שאנחנו לומדים, גם אם לומדים מסכת בבא בתרא, פרק השותפים, גם שם לומדים את איך הקדוש ברוך הוא בתורתו מסתכל על חיי של השכנים, איך התורה האלוקית שניתנה מהקדוש ברוך הוא ואחרי זה הוא עברה על ידי משה רבנו לכל חכם וחכם בדורו, איך רואים את הבנייה של החוכמה האלוקית בחיים. אז זה לדעת את קונו בכל התחומים של לדעת את קונו. זה מעלה אחת של האדם. והשני, שלא יהיה לו מפריע מתרדות העולם הזה. כלומר שאדם צריך גם כן איך להתייחס לעולם הזה, שבעולם הזה יש שרדות מאז שנגזר על אדם הראשון בזאת הפך תוך הלחם, יש טרדות, יש קשיים מכל מיני סוגים, מכל מיני בחינות, ושלא יהיה מפריע לו, כי אנשים על אדם יש טרדות, אז מפריע לו לעיסוק ב- 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 בתורה, בעבודת השם. כמו שהרמב״ם, שהוא כותב על, על פרשת והיה עם שמוע, שהיה עם שמוע תשמעו למצוותיי ונתתי גשמכם ביתם. אז זה השכר? זה השכר שמי שיעבוד את השם בכל לבבכם ובכל נפשכם, גשמכם ביתם ואכלת בסבת? אז הרמב״ם בהלכות תשובה כותב, לא, זה לא השכר, זה רק הכוונה שזה לא יפריע לך. ודאי שהשכר לשמוע את כל המצוות ולעבוד את השם, זה ודאי שכר העולם הבא. שכר מצוות בעיה על מלאקה. אבל מה שהשם אומר, כוונה שאם באופן טבעי המציאות של העולם הזה מפריעה לך, אז ונתתי כשמכם ביתם, לא יהיה מפריע לך, שאז תוכל לעבוד את השם. אבל לא זה השכר למי שעובד את השם. זה הרמב״ם. אז טרדות העולם הזה גורמות להפרעות בעיסוק במצוות. לפעמים גם כן זה גורם לו להיסחף לכל מיני דברים לא טובים. וישמע נשארון ועיוות, שמנת והתחסית, וישכח אלו עשהו. כלומר, לפעמים העיסוק בעולם הזה מושך, ואפילו כמה אדם לפעמים גם נהנה מזה, וזה טוב לו, לצרכים האנושיים שלו. על זה הוא יכול להיסחף, ולפעמים גם יכול גם להיגרר, שזה יתפוס לו את כל הזמן, ולשכוח מהדברים הרוחניים. והנה, אף מי שאור שכלו תמיד עמו, אפשר שיפשה, ויתם מדרך הישר על ידי הטרדות המטרדות אותו. והנה המשגב לנצל מסבך הטרדות הוא הביטחון. הוא מדבר פה על ביטחון. כלומר, ביטחון, כשאדם צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא, זה מסייע להסרת הטרדות. אחד הסיומים.
זה תרדה דווקא? תרדה זה לא יכול להיות זמן פשוט? מה זה קשור לביטחון?
טוב, אז יכול להיות שאם אדם בוטח בקדוש ברוך הוא, אז ממילא הוא לא... הוא בוטח בקדוש ברוך הוא שהוא... כמו שהוא משגיח על פרנסתו, וגם אם הוא לא, אפשר להגיד בזה הרבה דרגות, יש בזה הרבה דרגות. לרמח"ל, לדוגמה, הוא קיצוני בזה, שהוא סובר שאדם צריך לעשות את המינימום, כיוון שרק לקיים את הגזרה האלוקית שגזרה עליו, בזה התפך לתוך עליו. אחרי שהוא עושה את הגזרה הזאת שנגזר עליו, בזה התפך לתוך הלחם, אז הוא כבר יסמוך על הקדוש ברוך הוא. יש כאלה, לכן הרמח"ל היה מלטש יעלומים. אבל זו עבודה קלה שעל ידי זה הוא שמח שתבוא לו ברכת השם. אבל יכול להיות שיש כאלה שאולי סוברים שזה קצת יותר, אבל אם אדם בוטח בקדוש ברוך הוא, היינו שאפילו שהוא עובד יותר מאשר כלשהו, עובד יותר, אבל הכוונה שהוא בוטח בקדוש ברוך הוא שידאג לו לצרכיו, וגם הוא לא משקיע את כל יומו ב- 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 בעבודה, אלא משקיע חלק מסוים מיומו, ובוודאי שיודע שעדיין הוא צריך להשקיע חלק גדול מיומו בעבודת השם, בתפילה, במצוות.
הרב, גם יש את הטרדה בשאר הזמן, שהוא לא עובד, אבל הוא חושב עכשיו מה...
זה יכול להיות גם כן, שמי שבטח, אז הוא לא צריך להיות מוטרד מזה בדעה, נכון? אז גם לגבי כמות העיסוק, גם לגבי מעבר לעיסוק, נכון? על כן, אף כי נשגב השבח שנאמר באלפה בטא, שכולל כל אותיות התורה. זה מה שאתה שאלת, מה המיוחד באלפה בטא? אז אלפה בטא המיוחד שבו זה הכוונה כנגד התורה. כיוון שאלפה בטא זה כולל את כל אותיות התורה. ובסגולת אמירתם מאירו עליו אורות התורה הקדושה בכללם. כלומר, חז"ל אומרים שאלף בית זה כנגד התורה. היינו, העולם נברא באלף בית. והתחלת התורה, אם הוא להסתכל בתורה הוא ברא את העולם, אז לפני התורה נבראו האותיות. אחרי שנבראו האותיות א' ב', אז השם משתמש באותיות האלה, בצירופים של האותיות, איך לברוא אחרי זה את הבריאה כולה. יהי אור, ואז היה אור. כל בהמה יש לה את הצירוף האותיות שלה, וזה מה שבראת בהמה. אבל האותיות הם היסוד של כל התורה כולה. אז התחלת התורה זה אותיות. לכן אותיות מבטאות את התורה. א' ב' זה לא רק סתם אותיות, א' ב' זה התחלת התורה. יש איזה נפקמינה שכבר, שמלמדים ילד א' ב', זה התחלת לימוד תורה. כלומר, לימוד תורה זה לא רק שמלמדים את הילד איזשהו פרשת ויקרא, או פרשת בראשית. תורה, א' ב' זה כבר חלק ממצוות לימוד תורה. ככה בהלכות תלמוד תורה, כך פוסק הרמב״ם. לכן כשהיו מביאים בעבר ילד ביום הראשון לתלמוד תורה, היו לו שמים לו דבש על אותיות אלפית, והוא היה מלקק את, את האותיות, שזה התחלת, שככה שהתורה תהיה מתוקה לו. איזה? זה מערל, זה לא... כן, אז א' ב' זה כנגד, זה, זה כנגד התורה, זה מזכיר את התורה, וזה קשור למה שהוא אמר שהיסוד, ההתחלה של כל התורה כולה, זה א' ב', ולכן המעלה שאשרי יש בו את א' ב' זה כנגד התורה כולה. לכן אגב לדוגמה בברכת יוצר שאומרים אל ברוך גדול דעה, יש שם גם א' ב', אל ברוך גדול דעה, זה א' ב', או אל אדון על כל המעשים, זה גם א' ב'.
למה שם לא מדלגים על מום?
מה?
למה שם לא מדלגים על
מום? על מה מדלגים? לא מדלגים שם על מום. רק באשרי, אה, באשרי רק מדלגים על מום. וזה? באל אדון לא מדלגים על נון.
לא, של עולם.
איפה?
של עולם. השאלה למה.
איפה? פה?
למה שם באל אדון לא מדלגים?
אה, בסדר, פה זה קשור לזה פה דווקא. טוב, נראה את זה עוד מעט, זה הפסקה הבאה. לכן גם מה ש... למה זה כתוב ביוצר, ביוצר אל ברוך גדול דעה שזה א' ב', זה גם כן כנגד העובדה שיוצר המאורות, שזה ברכה כנגד יצירת העולם, שנצר את העולם, עושה מעשה בראשית. אז שם הכוונה שהיסוד של כל מעשה בראשית, רמוז שם א' ב' באל ברוך, שזה כנגד התורה. שהתורה היא היסוד של כל מעשה בראשית, גם בשביל שכל מה שהשם ברא את העולם, זה כדי שיהיה עולם שעל ידו יהיה אפשר לגלות את היישום של כל התורה כולה. אז א' ב' מבטא את התורה הקדושה. ולכן בסגולת אמירתם, שהוא אומר את האשרי יושבותיך כנגד א' ב', יראו עליו אורות התורה הקדושה בכללם. כלומר, זה כמובן לא שאדם יצא ידי חובת לימוד תורה בכללותה. הרי הוא אמר מקודם שכל המהות של תורה, שלמות, זה שהתורה הקדושה זה מאיר את השכל שלו איך לדעת את קונו. אבל זה ההתחלה, זה כמו שאמרנו, א' ב' זה הבסיס. ועל ידי זה הוא גם אחרי זה ימשיך ויעסוק בתורה. עם כל זה... שהוא אומר את א' בזה משהו, למה צריך גם כמו שהגמרא אמרה שמעלת אשרי זה גם א' ב' שזה התורה וגם פותח את ידיך, אז הוא אומר לא הגיע עדיין ללחפת שיהיה גם כן שלם בביטחון, הוא צריך עדיין חוץ מזה גם להגיד פותח את ידיך כדי שהוא יהיה שלם בביטחון שהשם דואג לו, ומצד שני הביטחון עצמו גם אם הוא יהיה לו רק את הביטחון עוד לא יועיל לו, כי אם בהיותו על ידי מנוחת נפשו, משתלם לדעת את קונו כל אשר תוכל נפשו, שאת, מאורות התורה שתוכל להכילם. על כן אז הוא מובטח לעולם הבא, בהיות בו שני אלה, שקונה על ידי תהילה לדוד האמור באלפה בטא, ויש בו פותח את ידיך המאיר את הביטחון ומסיר את התרדה, שיוכל להיות משתלם כפי השגת אור שכלו, כפי השגת אור שכלו. כן, אז זה ההסבר של הרב, המעלה של א' ב' ופותח את ידיך זה בשביל לרמז לנו שאדם צריך להשקיע את כוחותיו גם בידיעת התורה וגם שיהיה בו את מידת הביטחון, ואז הוא יוכל לעסוק, להגיע לשלמות שלו ולהיות בן העולם הבא. ובילדותי אמרתי, ילדותו של הרב קוק, זה כנראה היה לא ממש ילדות, אם הוא כותב את ההסבר שהוא אמר בילדותו, הכוונה כנראה
כשהוא היה בא.
מה?
איזה גיל הוא כותב את זה?
זה הוא כותב כשהוא היה בבויסק, שהוא היה ברבנות השנייה שלו, שזה בערך בין 40 ומשהו. היה פה בין 40 ו...
ברכות הוא לא כתב ממש צעיר, אבל לא רגיל 16.
ברכות? ופה בהקדמה הם כותבים, שהוא כתב את זה... טוב, הוא כותב את זה באמת ברבנות הראשונה שלו, שזה בזיימל, בשנת תרמך, שאז הוא נהיה רב, שזה בערך, הוא היה כבר בין 23, הוא התחיל להיות רב, האם אז הוא כבר התחיל לכתוב את עין, הם כותבים שהוא כותב פה כבר בעין היה, כן, אז כנראה אולי בין 23, לא, הוא לא ידע בהתחלה, 25, 6, 7, 8, הוא התחיל לכתוב את זה. אז הילדותו, הכוונה, נוגע כמה זה, 15, 13, כשהוא למד את הגמרא הזאת. טוב, כי אמונת חידוש העולם מורה שבח שיש בו א' ב', שהרי על ידי אותיות התורה הקדושה ברא את עולמו, כדאית בהקדמת הזוהר. כן, כמו שהרמב"ן בפרסוף פרשת בו, שהוא כותב ש כל החשיבות של שחז"ל למוד החמירו בעניינים של יציאת מצרים, של קורבן פסח ואכילת מצה, זה בגלל שעל ידי יציאת מצרים, כשאדם יודע שהשם עושה ניסים, אז אדם יודע שהשם ברא את העולם, השם משגיח על העולם, השם עושה טוב ל- 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 למי שמאמין בו. אז חידוש העולם, שזה מצוות שבת, דוגמה מורה שבח שיש בו א' ב', כלומר גם בחידוש העולם שאנחנו מאמינים, שהעולם מתחדש, אנחנו גם יודעים גם את התורה, כיוון שעל ידי אותיות התורה הקדושה ברא את עולמו, כדאית בהקדמת הזוהר. ואומנם יש מינים שאמרו עזב השם את הארץ, יש כאלה שאומרים שגם אם מאמינים בכך שהשם ברא את העולם, או שמאמינים על ידי המפץ הגדול שהשם ברא את העולם, בריאת העולם יש הרבה שמאמינים, גם מדענים, אבל אומרים בסדר, בריאת העולם הייתה על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל אחרי זה אין השגחה, עזב השם את הארץ, אין כבר השגחה, אין כבר שכר ועונש, אין כבר איזושהי הוראה לאנשים מה לעשות, אין תורה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. על כן צריך שתיבלה לאמונת החידוש, אמונת ההשגחה, ואז יהיה שלם בדעות הראויות לאיש אמוני משלומי אמוני ישראל, והיא מובטח לעולם הבא, ולפי זה מורה פותח את ידיך על ההשגחה. מקודם הוא הסביר שפותח את ידיך מדבר על הביטחון, שזה כנגד שלא יהיו לו תרדות. עכשיו לפי ההסבר שהוא כאמר בילדותו, פותח את ידיך מדבר גם על ההשגחה, הכוונה שיש השגחה לעולם, כלומר שהשם משגיח על כל בעל חיים של העולם, לא רק על בני אדם, כמו שכתוב שהשם גם דואג לגוזלים של העורבים, על ביצי קינים, שהשם דואג לכל חי רצון, השם משגיח על כל אחד ואחד שיהיה לו את המזון שמתאים לו. אז זה מורה גם על ההשגחה, לא מורה רק על אז לפי ההסבר הזה זה התורה וההשגחה. האם זה התורה וההשגחה או התורה והביטחון? סביר שגם הביטחון מותנה בהשגחה. ככל שאדם מאמין שיש השגחה, הכוונה שהשם, יש השגחה פרטית, שהשם משגיח על כל אחד ואחד, וכמובן גם אם יש השגחה פרטית, גם השם דואג לטוב, לא רק שהוא משגיח, הכוונה שאם עשית טוב תקבל טוב, אם עשית רע תרגע. חלק מהביטוי של השגחה, הכוונה שהשם דואג לך, שכל צרכיך יהיו. זה פותח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון, אפילו בעלי חיים שלא עושים שום דבר טוב או רע, גם להם השם משגיח עליהם שאלם את מזונם. אז רואים בזה השגחה פרטית, אף על פי שיש בזה אולי את הוויכוח בין שזה נושא רחב, האם יש השגחה פרטית ממש גם גם לבעלי חיים, גם לגויים, או רק לישראל, לצדיקים, זה סוגיה גדולה בין החסידות טוב, סוגיה רחבה, אבל לא נצא לזה מתוך המאמר הקצר הזה פה. טוב, בוא נראה את החלק השני של הגמרא. כידוע שבאשרי אין נון, אז הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, מפני מה לא נאמרה נון באשרי? מתרץ, מפני שיש בה מפלתם של שונאי ישראל, שנאמר נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. כן, אחת הנבואות בעמוס, נבואה קשה, שפשט הפסוק לכאור המורה, נפלה לא תוסיף קום, כי בכל שהיא נפלה, כוונה שהיא יצאה לגלות, לא תוסיף לקום בעולת ישראל. לכן לא נאמרה נון באשרי, כי המילה נון היא מזכירה לנו איזשהו משהו נורא והיום, שאין תקומה לבתולת ישראל אחרי שהיא גלתה.
יש הרבה מילים בנון.
מילים טובות.
בנג'ה?
הגמרא
זה
הגמרא.
לא, בהמשך.
איפה?
יש פסוקים שם גם
לא הגמרא פה, אולי יש גמרא, אתה מדבר על מדרשי היותיות, אבל פה בהגמרא לא כתוב.
אבל רק זה שאלה טובה, אני כאילו
למה דווקא זה? אוקיי, טוב, אז
יש שם פסוקי פורענות בטח,
לא פסוקי פורענות כאלה.
טוב, אבל כנראה שזה, כנראה שיש קשר בין הנבואה הזאת והאות נון. כלומר, נפלה ולא תוסים, לא סתם במקרה. זה מופיע הפסוק הזה במילה נון, אלא כנראה שנון, לפחות זה מה שהמהר"ל מסביר פה בעריכות על האות נון, שהיא מבטאת מצד עצמותה את הרעיון של הנפילה ובלי קימה. הרב לא מסביר את זה פה, אבל עוד מעט נראה מה הרב אומר. במערב המתר אצל האחי, את הפסוק הזה בעמוס, איך הם קוראים את הפסוק הזה? נפלה ולא תוסיף לנפול עוד, קום בתולת ישראל. מפסקים את הפסוק אחרת,
תורת ארץ ישראל,
זה במערב, כן. כלומר שנפלה והיא לא תוסיף לנפול עוד. מתי לא תוסיף לנפול עוד? אנחנו יודעים שזה אחרי גאולה שלישית, שלא תיפול עוד. קום מבתולת ישראל. זה שאלה איך הטעמים, אבל ככה דרשו את הפסוק הזה. אמר רב נחמן בר יצחק, אפילו אחי חזר דוד ושמחה ברוח הקודש. גם אם דוד שכתב את המזמור הזה לא כתב את האות נון בגלל השיקול הזה, אבל לא שדוד חס ושלום חושב שהיא לא תוסיף לקום בגלל נבואת עמוס, שנאמר סומך השם לכל הנופלים. כלומר את הנון הוא לא כתב, אבל אחרי הנון יש את הסמך, ובסמך מה כתוב? סומך השם לכל הנופלים. אז זה רומז לנו על זאת שנפלה, שאותה שנפלה השם כן יסמוך אותה. כלומר לא שחס ושלום באמת הפסוק הזה יקוים, אלא באמת השם יסמוך את כנסת ישראל, את בתולת ישראל. טוב, אבל בואו נראה מה הרעיון העמוק של הפסקה, של הדבר הזה. הנה בארנו בפסקה הקודמת על מעלת האשרי, שניין האשרי המכופל בקדושת אלפה בטא, ובפסוק פותח את ידיך, המורה על עוצם השלמות של השגת כל האורות השכליות המושפעות, שזה א' ב', ומצד שני הרחקת כל התרדות המפריעות מהשגת התכלית, שזה על ידי פותח את ידיך, שזה ביטחון או השגחה. והנה באמת עוצם זה התכלית אינו בנמצא כלל כעת בזמן הגלות, רק הוא מזומן לעולם הבא. כלומר באמת להשיג את המדרגות הללו בזמן הגלות, את המדרגות של השגת כל האורות והשגת כל התרדות בזמן הגלות, זה באמת דבר לא קשה. בזמן שעם ישראל בארצו, בזמן הגאולה, אז אכן זה כאן. אז יש ברכה בפרנסה ולא צריך לעבוד קשה, יש אפשרות הרבה יותר גדולה להשגת האורות על ידי התורה, על ידי בית המקדש, על ידי ארץ ישראל, יש הרבה אפשרויות להשיג. אבל בגלות שהכל במצב של נפילה והידרדרות, אז זה קשה, ולכן הוא מזומן לעולם הבא. לכן הפסוק הזה הוא מבין, כל האומר תהילה לדוד יותר מתאים לזמן הגלות, ששם באמת מצד המציאות זה קשה, הוא מזומן לעולם הבא. על כן הוא דייק, האמרו מובטח הוא שהוא בן עולם הבא, מפני שבעולם הזה אין מקום לקבל את זה השלמות. כלומר בעולם הזה זה קשה להשיג את הבחינות הללו בשלמותם, אבל מי שאומר את זה, וכמו שאמרנו לא רק שהוא אומר את זה, אלא הוא גם מתאמץ איך להשיג את המטרות שכלולות בזה, כלומר ביטחון, ומצד שני גם עיסוק בתורה, אז הוא מובטח שגם אם בעולם הזה הוא לא הגיע לרמה הרוחנית הגבוהה, אבל בעולם הבא הוא יזכה שמה שכרגע הוא לא התבטא אצלו בחיים הממשיים, אבל בעולם הבא שיוסרו לו כל המסכים, אז נפשו תהנה מכל מה שהוא יתאמץ על זה בעולם הבא. ממשיך, והנה כבר בער החסיד רמח לוצאתו בספר אדיר במרום, בעניין מה שקץ גלותינו זה הוא סתום וחתום, ובדברי חז"ל ליבה לפומה לא גלי. כלומר שמופיע כאן בזוהר שהגלות הראשונה, גם גלות מצרים וגם גלות בבל, הן תחומות בזמן. גלות מצרים יש אמנם דיון 400 שנה או 210 שנים, אבל תחום בזמן, וגלות בבל זה 70 שנה, אבל גלות שנייה לא אין קץ, לא ברור מה הסוף שלה, הוא סתום וחתום. כמו שחזל דרשו על זה את הפסוק ליבה לפומה לא גלי, והסביר על זה הרמח"ל מה הרעיון שבדבר הזה, שבעצם כוח הגלות אין בו כוח הגאולה כלל, וזהו מיקושיה של הגלות עצמה, עד שהגאולה שלו הוא רק מצד כוח אחר נשגב ממנו, ולא בעצם כוח הגלות. וזהו מה שכתוב, נפלה ולא תוסיף קום, פירוש הנפילה היא נפילה כזאת שמצידה היא בלי קימה חס ושלום, רק שתבוא קימה מכוח עליון שאינו בכוח הנפילה כלל. טוב, זה רעיון עמוק שהרב מביא את זה בשם הרמח"ל, שזה נובע מהגאולה. כלומר שהגאולה, ככה הוא מסביר גם את משמעות פשט הפסוק, שהגאולה הזאת, הגלות שנפלה ולא תוסיף קום בנות ישראל, בעצם אומר שכשעם ישראל, כנסת ישראל נופלת, בתולדות ישראל נופלת, יוצאת לגלות, אז כביכול מצד עצמה אין סיכוי שזה יהיה, הגלות היא כביכול מוחלטת, אין מצד תכונת הגלות עצמה ביטחון שתהיה ממנו גאולה. מצד הגלות יש אמנם ביטחון, לא מצד הגלות, היינו מצד הגלות, מצד הטבע שאנו, שאתה אומר שאם עם ישראל גלה אבל זה משהו זמני מצד עצמו, אבל אחרי זה הוא בעצם צריך לחזור חזרה לארצו, זה לא. הגלות כביכול משהו שהיא מוחלטת, אין סיכוי לחזור, אבל יש מצד שני ביטחון לחזור, יש ביטחון לחזור שיהיה כוח עליון אחר, שעם ישראל קשור גם לכוח הזה, יש לעם ישראל כוח גדול אלוקי שהשם ממשיך להוביל אותם, לא מכוח הגלות, מכוח השגחה נוספת שמכוחו הוא יגל, אבל זה לא נובע בעצמתו של הגלות, זה לא טבעי, לא מצד העולם הזה, לא מצד העולם הזה, מצד טבע של גלות, לא מצד כוחנו, לא מצד גבורתנו, לא מצד חוכמתנו, בעצם אנחנו ראויים לצאת מהגלות. יש כוח אחר עליון שהשם מבטיח, אבל זה תלוי ברצונו. כשהקדוש ברוך הוא ירצה, הוא יגל אותנו. אבל אז הוא יגלה מין הערה חדשה, כוח חדש, משיח חדש, רוח חדשה, כוח חדש, שהוא זה שמכוח הכוח החדש הזה יגל אותנו. אבל בעצם זה לא מצד, מצד הגלות עצמה. אתם מבחינים בין, מה, בין אם זה מצד הגלות או מצד כוח אחר. כביכול יש פה כוח, הגלות עצמה כביכול מצד עצמה, כשעם ישראל חטא והוא גלה, היה ראוי שהוא יהיה כביכול כמו כל האומות העולם, שכשהן גולות ממקומם הן נעלמות. עם ישראל מצד טבעו לא היה ראוי שיגאל. אבל יש כוח אחר שיבוא. החילוק בין מצד העולם הזה ובין מצד איזשהו כוח אלוקי עליון. כמו שאומרים אולי בתפילה, מה אנו מחיינו, מה חזינו, מה גבורתנו. מה? לא יודע אם זה לובע מגלל זכות אבות, אתה יכול לתלות את זה בזה, השאלה אם זכות אבות היא כן מהווה. יש מקום אחר שאול הרב לא כותב את זה פה, האם תגיד שגלות מצרים כן יש בה הבטחה בגלל שיש בה זכות אבות וזה כן היה נמצא בעולם, אבל גלות הוא מדבר הרי פה על גלות האחרונה, לא מדבר על הגלות מצרים ולא על גלות בבל. גלות בבל כן יש ביטחון, לכאורה יוצא לפי דבריו שזה נאמר פה רק על הגלות האחרונה, היינו הגלות הראשונה והשנייה כן השם כבר קבע מראש שזה יהיה זמני, ולכן כשנגמר הזמן כבר היה צריך שתהיה גלות מצד עצמה, כמעט שיש הבטחה שזה יהיה זמן מסוים, למרות שכשהגיע הזמן להיגאל אז היה צריך איזשהו גורמים, כמו פה היה צריך את משה רבינו שיגאל את עם ישראל, בגלות בבל היה צריך אולי את עזרא ונחמיה, היה צריך גם כן כאלה שהם יגלו, אבל מצד, מצד הזמן כביכול זה היה גלות שמראש הגלות הייתה מוגבלת בזמן, וממילא גם היה כרוך בה שכשיגמר הזמן עם ישראל עתיד לחזור, אבל גלות האחרונה לא מוגבל בזמן, אז אם לא מוגבל בזמן לא נקבע זמן לסוף של זה. אז לכן חלק מהקושי הגדול של גלות שנייה, שהיא אין בה הבטחה מצד הגורמים האנושיים, הטבעיים, העולם הזה.
גורמים אנושיים יכולים לקדם אותם?
לא. אנחנו אומרים, אין לנו מלך גואל או מושיע, אלא אתה. אין כמו שאינו, אתה הוא אלוקינו, אתה הוא מלכינו, אתה הוא משיענו. שום כוח אחר לא יכול לגאול חוץ מהקדוש ברוך הוא.
כאילו, יכול להיות מצב שאין הבטחה, אבל...
הגורמים האנושיים לא יוכלו מצד עצמם. כאילו הגלות בישראל היא כאילו מוחלטת. הרב תולה את זה בגלות, אנחנו נראה שהמהר"ל תולה את זה במשהו אחר, אבל הרב תולה את זה בגלות. ככה הרב מפרש גם כן מצד ברמח"ל. לא ראיתי את זה לגמרי ברמח"ל, אבל זה מה שהרב הבין ברמח"ל. על כן רמז, כלומר זה בעצם מה שכתוב בנבואה הזאת של עמוס, שההקדמה של הנבואה הזאת זה קינה. זה קינה. שזה באמת מצב קשה, כמו שהוא אומר, זה הקושי הגדול של הגלות, שמצד עצמה היא לא תוכל, זה שהיא מצד עצמה, מצד העולם הזה, היא לא תוכל להיגאל, כלומר שבעצם כל מיני גורמים אחרים שינסו לגאול אותה מצד עצמם לא יצליחו. יזדקק להיות פה איזשהו כוח אלוקי חדש, שהשם יגלה, שהוא זה שיסייע לעם ישראל. יכול להיות שזה, שהכוח הזה יגיע, אז הסיוע שלו יהיה על ידי גורמים חדשים, לפעמים טבעיים, אנוש מציאותיים, אבל זה שכוחם נובע מאיזשהו כוח חדש שהקדוש ברוך הוא עכשיו החליט ברצונו, שעכשיו הגיע הזמן לגאול את הגאולה האחרונה הזאת. אבל זה כוח חדש שיתגלה.
יש מקום
שיש תשוות
כזה, כמו שלא לברות באומות, לא זה, שכאילו חכות לאיזשהו כוח אלוקי ש...
יכול להיות, כן.
ומאיפה אתה יודע שזה כאילו לא מרידה באום, כאילו, כל העולם.
אתה מסביר את המשמעות של שלושת השבועות. שלושת השבועות הם חלק מהביטוי לעובדה שהגאולה, למרות שזה נאמר גם על גאולה, לפי חלק מהפסקים זה נאמר גם על השבועות, גם על הגאולה הראשונה, על הגלות הראשונה, לא רק. אבל אין הכי נמי, זה שלושת השבועות, הם אולי מבטאות. נכון שעם ישראל לא יקום לבד. אבל אם יש פקידה, טוב, זה כבר תולי בסוגיה שלושת השבועות.
זה לפי חלק מהדעות, אבל שלושת השבועות זה לא...
המהר"ל מסביר את זה בדיוק הפוך. המהר"ל מסביר הפוך מההסבר הזה.
לא, כי מסביר את זה...
עוד מעט נביא את המהר"ל.
צריך לקרוא את זה כוח שמימי, כאילו, ולא שבית מקדש ירד מהשמיים.
לא, בקשר לבית מקדש... לא כתוב שבית מקדש ירד מהשמיים. כתוב, לא מדברים כרגע על גאולה. לא מדברים כרגע.
מי שאיך שהרב מסביר פה, כאילו, אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר רגולה,
לא כתוב שלא צריכים לעשות שום דבר. כתוב רק ש... הוא מדבר כרגע במשהו פנימי, משהו עמוק. שהגאולה היא, 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 היא מצד טבעה של הגאולה כאילו אין בה כוח. מה זה אומר לגבינו? זה לא אומר כרגע לגבינו מה לעשות או לא לעשות. זה לא, לא, לא זה רלוונטי פה. זה לא הנושא של הפסקה פה. צריך לגלות כוח, כרגע מדברים מצד האלוקות. האלוקות מצד הגאולה, הגלות עצמה היא מוחלטת, והגאולה תהיה מצד האלוקות כוח חדש שיתחדש. זה הכל מדבר כרגע בעולם השמיים הרוחני, ההנהגת האלוקות. זה נכון שזה גם נפקא מינה לנו, שיכול להיות שגם זה מקשה עלינו את הדברים. כמו שאם זה לא היה מקשה, כמו שאמרת, אם היה תאריך קבוע, אז היינו יוצאים, והיה גורמים מסוימים, לא רק שהיינו יוצאים, שהיינו יודעים טוב, הגיע הזמן ונצא. כמו שחזל אומרים, שמי אפרים טעו בחשבון של בגלות מצרים, ויצאו קצת לפני הזמן, אז ונהרגו. אז גם, לפעמים זה גם משפיע עליהם. אם בני אפרים לא היו יוצאים בזמן, אז כשמשה רבינו בא, זה לא, יכול להיות שכבר הגיע הזמן פשוט. אם לא היה משה רבינו, אז היינו יוצאים גם ככה, גם בלי משה רבינו. למרות שהשם גם הביא משה רבינו, גואל, שעשה ניסים, עשה... אבל בעצם לפי, מצד האמת, משה רבינו זה גם יתאים עם הזמן. אם לא היה משה, היה מישהו אחר שהיה גואל. כמו שהגולה מצד עצמה הייתה הגיעה הזמנה. טוב, נמשיך רק נגמור את הפסקה, אחרי זה נביא גם את המהר"ל, שהוא אומר משהו אחר. על כן רמז, כי בעולם הזה אין מקום כלל לזה השלמות מצד הנפילה, כי מצד כוח אחר. על כן, אשרי שיש בו הכנה של השלמות העתיד, כמו שהוא אמר שבאשרי יש בזה משום עולם הבא, שזה בין העולם הבא, לא נאמר בנון, להורות, למה לא? להורות, שמצד הנפילה, אי אפשר שתושג השלמות הנרצה מצד אשרי, כי מצד כוח אחר נשגב עליון, מצד כוח נשגב עליון, שהוא כוח הגאולה הבא ממקום אחר. כלומר, אשרי שמדבר על המצב השלם, על המצב העתידי, על לזכות לעולם הבא, לא נאמר בו נון, כיוון שבא לומר לנו שלזכות למדרגה של העולם הבא, כלומר, פה זה לא רק עולם הבא, לזכות לגאולה, שהיא סוג של שלמות עתידית, זה לא מצד ענייני העולם הזה, אלא צריך משהו חדש. והנה מצד כוח הנפילה של הגלות שהוא קשה כל כך שאין כוח הגאולה נראה בו כלל, היחס ושל המקום להתמוטטות רגליים של שונאי ישראל לגמרי, כמו שאמרנו, לכאורה לפי הפשט, אלא שאף על פי שאין כוח הגאולה נראה בגלות המר והנימר הזה, מכל מקום הוא מתנוצץ בו, ועל ידי ההתנוצצות של כוח הגאולה נמשך הקיום שלא יהיה חס ושלום כליון חרוץ. וזהו שאף על פי כן שמחן דוד ברוח הקודש, אף על פי שאין כוח הגאולה נראה בתורת קימה, כלומר לא קימה הכוונה שכותבים את זה במפורש, אלא בדרך סמיכה שהיא דרך התנוצצות כדי להמשיך הגים שלא תאבד תקווה חלילה. דבר זה נמצא, וזהו עניין אסתר פנים שרק אסתר יש, ולא חלילה החזרת פנים לגמרי. כלומר הרב אומר פה, אם כביכול עם ישראל היה חושב שבעצם אין גאולה בכלל, אז האנשים היו מתייאשים, ואם היו מתייאשים שלא תהיה גאולה בכלל, אז מי יודע מה היה, אז אנשים אולי היו עוזבים את עם ישראל, לא תהיה גאולה, אז מה אנחנו מקיימים, אלא מה אנחנו שומרים על קיומנו, אלא בעדיין שבאופן כללי עם ישראל מאמין שתהיה גאולה. לכן שזה דרך התנוצצות, זה לא דרך קימה, אבל בדרך סמיכה, שאנחנו יודעים שוודאי שתהיה קימה, וודאי יש לנו ביטוחים שתהיה קימה. זה לא שאנחנו חס ושלום חושבים שבאמת לא תהיה קימה, וודאי יש לנו ביטוחים שתהיה קימה, וודאי שבמערבה ביטוחים בזה. הרי במערבה מה אומרים? נפלה ולא תוסיף לנפול עוד, קום בתולת ישראל. האם הם חולקים לגמרי מערבה על הפשט? הם לא חולקים, גם הערב המסכימים שתהיה קימה לבריאות ישראל. מי זה שיקים את עם ישראל? אותו כוח חדש. אבל לפי דבריהם זה כתוב בפסוק. בפסוק הזה שלהם כתוב בפסוק שתהיה גאולה, אבל עדיין לא שהם חולקים על הרעיון הזה שהגאולה תהיה על ידי כוח חדש. אבל כתוב בפסוק את זה.
לא צריך לפסק את זה ככה כדי להבין את המשמעות הזאת, שהיום זה רגיל לכאורה.
לפי פשט הפסוק לכאורה כתוב שהוא לא תוסיף, הפסוק לכאורה לפי פשטו.
קום היא לא תוסיף, אבל הקדוש ברוך הוא...
אתה בכלל אומר את הזוהר, אתה לא אומר את הגמרא בכלל. יש פירוש שלישי שזה הזוהר.
כן.
אבל זה לא הפירוש שכתוב פה. לפי פשט הפסוק כתוב פה, לא תוסיף קום, לא תוסיף לקום בכלל. בא אומר הרב הכוונה, זה לא שלא תוסיף לקום, זה מצד עצמה, מצד העולם הזה. אבל היא תקום מצד כוח עליון. זה לא כתוב פה.
לא, אני אפשר להכניס את זה גם למילים, לא תוסיף קום, זה מצד עצמה, מצד...
זה לא כתוב, זה כבר פרשנות של הזוהר. הרב מכניס את הנקודה הזאת שצריך כוח חדש, מכניס את זה פה בסמכה, שזה אולי בסמכה דוד ברוך הקודש, הכוונה שיש ודאי כוח חדש. אבל הנקודה הזאת החלוק הזה בין קימה מצד העולם הזה וקימה מצד כוח חדש, היא רמוזה פה. המהר"ל מסביר בפרק י"ג בנצח, מסביר הסבר אחר קצת שונה, שהוא מסביר שם שאולי בדיוק הפוך. לפי הבנתו הגאולה מצד עצמה, הגלות מצד עצמה היא ודאי הכרח, כל גלות מחייבת שתהיה גאולה, כיוון שכל גלות היא לא טבעית וממילא גאולה היא הכרחית, שכל דבר חוזר למקור שלו. זה המהר"ל מלא בנצח ישראל. ולפי הבנתו מה שהערת על שלושת השבועות, אז הוא מסביר שלושת השבועות באות כדי לעצור את הדבר הטבעי הזה, כיוון שמצד הטבע היה בהכרח שכשיש גלות יש בעקבותיו חזרה לטבע, שהטבע של עם ישראל זה ארץ ישראל, אז עם ישראל באופן טבעי היה אמור לחזור. כל השבועה היא באה כאילו לעצור את הטבעיות הזאת.
כנגד שלוש
הגלות. זה השבועות.
מה? את השבועות שהטבעיות תחזור לפעול לנו?
השבועות עוצרו את הטבעיות, ולכן לא חוזרים, למרות שהטבע היה מחייב לחזור. איך הוא מסביר את הרעיון הזה שנפלה ולא תוסיף? לא מצד הגלות, הוא תלה את זה בגלות פה. המהר"ל מעריך מאוד שזה קשור לעם ישראל, שהנושא הזה לא קשור לגלות בפרט, אלא קשור באופן כללי לעם ישראל. ושם הוא מעריך מה שאתה שאלת, מה זה האות נון. שם הוא מראה שכל, הוא דורש את דרשת האותיות, שכל המשמעות של האות נון איות כזו, איות שאין הצירוף לאותיות לפני, אות אמצעית. וכיוון שאיות אמצעית היא לא מצורפת לאחת מהאותיות האחרות, לא לעשרות, שכאילו יוד מחובר לקוף, ואם מחלקים את האותיות לפלוס מנצפח ל-27, אז זה 13-13 ונון היא האמצעית. נון היא אותיות אמצעית. וכיוון שהיא לא מצורפת, היא מבטאת רעיון כזה שבעצם אין לה קיום מצד עצמה. נון מבטאת דבר שמצד האות מבטאת נפילה. האות הזאת היא מבטאת שהיא לבד. אותיות שיש להם צירוף, אז טובים השניים מן האחד שלא, שהם יכולים להתקיים. נון היא אות שלא מצורפת. לכן בטבע שבמהות האות הזאת, מה שאתה שאלת, אולי יש נון דברים טובים בנון, אז נון מבטאת נפילה. והוא אומר פה שזה כעם ישראל, כל הנקודה הזאת אות נון מבטאת את כל מהותם של ישראל. אני אקרא רק את הקטע הספציפי. לכן יש נפילה לעם ישראל ביותר. עם ישראל כאילו הוא ראוי לנפול כמו האות נון. היא עומדת מוכנה אל הנפילה, והם האומה הקדושה, לכן אין עם לבדד ישכון. גם האות A היא אות אמצעית, נון היא אמצעית בסך הכל, אות A היא אמצעית ביחידות. A ונון הם לבדד ואין חיבור להם, זה העניין שלנו שתי אותיות. לכן ישראל נקראים אמצעי, לכן הם מוכנים בעוונותינו בשביל זה אל הנפילה, אבל זה מצד עצמותם של ישראל. אבל מצד שני, ודאי שהקדוש ברוך הוא, שעם ישראל הם בניו, הוא מעמיד אותם. ישראל מצד עצמם מוכנים אל הנפילה, אבל השם יתברך אשר הוא מעמיד אותם, וזולתו יתברך אין קיום לישראל. אבל עם ישראל בטוח, שכיוון שהשם, אז עם ישראל כאילו מצד אחד הוא מרגיש חלש, כיוון שהוא בעצם מצד חלש, מצד העולם הזה הוא חלש, כיוון שאין לו קיום מצד עצמו. אבל מצד שני, כיוון שהקדוש ברוך הוא בעולם, והוא נמצא תמיד בעולם, והוא מחויב המציאות, והוא תמיד קיים, זה מה שמבטיח את עם ישראל, את הקיום הנצחי שלו. אבל עם ישראל לכן נמצא באיזשהו מצב, שמצד העולם הזה, אז אין לו קיום. ומצד הקדוש ברוך הוא יש לו קיום, אז הוא תלוי כולו בקדוש ברוך הוא, וזה מה שמקשה כביכול, אז זה קושי, שעם ישראל צריך להיות דביק בקדוש ברוך הוא, כדי שיהיה לו קיום. לכן זה נפלה, כאילו, לכן לפי הבנתו, בתולת ישראל היא נופלת, לא רק מצד, כמו שהוא אדר מצד הגלות, מה שהרמח"ל והרב מסביר את זה פה, אלא מצד תכונתם של ישראל. אבל היא מובטחת שהיא תיגאל בזכות הקדוש ברוך הוא. זה מה שבעצם הבאת מהזוהר, שהזוהר מסביר, נפלה ולא תוסיף קום מעצמה. זה דרשה שלישית. נפלה לא תוסיף קום מעצמה. שבבית בגלות ראשונה בעלות שנייה עם ישראל יצא מעצמו, כשהגיע הזמן כבר יוצאים החוצה, אבל פה היא לא תסיפקו מעצמה, לא תסיפקו מעצמה, אלא מי שיקים אותה זה הקדוש ברוך הוא. על זה דורשים את הפסוק, התנערים מאפר קומי לפשי בגדת יפרתך עמי, שהקדוש ברוך הוא יבוא לעם ישראל ויגיד להם התנערים מאפר, הוא יקים אותה, היא לא תקום לבד. ביום ההוא הקים מצוקת דוד הנופלת, היא לא תקום מעצמה. מחלקים בין מעצמה ובין מהקדוש ברוך הוא. זה היסוד של הרב זצ"ל שמסביר מה שדיברו, שלכן הוא מסביר שכל, גם אם אנחנו רואים שיש גאולה ויש ציירות חילונית, זה לא מתחיל מהם, הכל מתחיל מהקדוש ברוך הוא.